ויידם רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו ונשמת מרת אסתר בת רב שמואל, ומבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. כל סדר הדברים של גאולת מצרים היה סביב גילוי של שם המפורש, שם הוויה. עוד מראה הסנה משה רבינו שואל, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, וברי העולם ענה לו שיגיד את אותו שם, כה תאמר על בני ישראל, הוויה אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שלחני אליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור, לדור דור. כאן בגאולת מצרים מתגלה השם בעצמו. זה השם שהיה צריך להתגלות. מה שמו? היינו אותו שם שבו הוא גואל אותנו, ונתגלה גם הדין שאת השם הזה חייבים להעלים, כפי שדורשת הגמרא בפסחים, לעלם כתיב. זאת אומרת, להעלים זה שמי לעולם, עין למד מם, להעלים את השם. גם זה שייך לגאולת מצרים. זה נתגלה בקשר של גאולת מצרים. כל שם, השמות שנתגלו שם במראה הסנה הם כולם שמות הוויה. הרשב"ם בשמות ג' ט"ו אומר זאת במילים סתומות בענייננו, בעניינו של שם אקיק, א' ועוד ה' ועוד י' ועוד ה', אחד משמות הקודש אסור לומר אותו חלילה לשווא. הוא מפרש את עניינו של השם כשהוא כותב במילים המורכבות מאטבש, אך מתקדים וכותב אפרש באטבש, כשבזה הוא נותן את המפתח לפענחם למי שיתרח ויגלה זאת. וכך בזה גופה הוא מגלה שהשם הזה הוא שם שגם עליו נאמר זה שמלעולם. היינו, חייבים להעלים אותו ולהחזיק אותו בהסתר. מי שרוצה לטרוח ולגלות, מותר לו כמובן לטרוח ולגלות לבד, אבל הרשב"ם עצמו לא גילה ולא כתב זאת במפורש. פירוש דבר, גם שם מקיאק הוא שם שצריכים להעלים אותו. כך מפרש הרשב"ם את עניינו של שם זה, שהוא אותו שם כמו שם הוויה, אלא שהוא נאמר כביכול מצידו התברך כאדם המדבר בגוף ראשון. שם הוויה מתחיל ביוד, כפי שמדברים על אחר, בגוף שלישי, ושם מקיאק מתחיל באלף, כאדם מדבר על עצמו, כפי שאומרים לשון הקודש, אני אלך על עצמי, והוא ילך על מישהו אחר. כך הוא קורא עצמו באלף תחילה, ואנחנו קוראים אותו ביוד בתחילה, אבל היסוד הוא אחד, זה אותו שם. כך אנו מוצאים בהמשך, כאשר בורא עולם שלח את משה ואהרון והזקנים ללכת אל פרעה, והוא מצווהו לומר לפרעה, הוויה אלוקים אלוקי העברים נקרא אל עלינו. ופרעה אומר לו, לא ידעתי את הוויה וגם את ישראל לא אשלח. איני מכיר את השם הזה וזה לא שייך אליי. בתחילת פרשת ואירא, ואירא לאברהם ויצחק יעקב בקר שקי ושמי הוויה לא נודעתי להם. פירוש שכעת בגאולה הזאת שהולכת להתגלות התגלה שם חדש. כאן התגלה השם הזה של שם הוויה. נמצא שכל השמות שנתגלו לצורך הגאולה הם כולם השמות המיוחדים, שמות הוויה. כל זה נתגלה לצורך הגאולה. כל גאולת מצרים סובבת סביב הגילוי של שם המיוחד הזה. זה עניינה של גאולת מצרים. זה מה שנתגלה. כתוב בדברי הארי, והוא חוזר על כך מספר פעמים, שמצרים הייתה בבחינת שורש השורשים של הרע בעולם. לשון הארי הוא קורא לזה קיטרא דמסאבותא, היינו נקודת שורש השורשים של הרע. מצרים נקראת כתר, השורש, נקודת העיקר הפנימי ביותר של רע. זה שייך להיות, זה חייב להיות כך, כי תמיד יש נקודת עיקר שממנה הכל צומח. ומצרים זה המקום וזו המציאות העומדת בתור שורש לכל רע שבעולם. אחר כך ארבע המלכויות, אלו כבר הסתעפויות. היינו כל אלה ששיעבדו בישראל ממצרים ואילך, בבל, פרס ומדי, יוון, ומלכות אדום שאנו נמצאים תחתיה, ובלשונו של הריב מקום אחר, אדום וישמעאל. הראש נקרא בבל, כפי שכתוב בפירוש בדניאל ב' ל' ח', שאמר לנבוכדנצר עצמו, אנטו רשע דדאווה, הזרות הידיים אלו פרס ומדי, הגוף זה יוון, שתי הרגליים אלו אדום וישמעאל. כך נראית הקומה של המערכת הזאת, הנקראת המערכת של רע. זוהי אותה מערכת שאינה נותנת שכבוד שמו יתברך, מה שצריך להתגלות על ידי כלל ישראל יתגלה בעולם. אלו הן המלכויות שמשתעבדות בישראל ולא נותנות לזה להתגלות. אבל שורש שורשן זה מצרים. הריד לא בייר לנו באופן שנוכל להבין לפי ערכנו שלנו מהי נקודת השורש, מהי נקודת העיקר של מצרים, שמשם צומח ויוצא כל הרע כולו, כענפים מתוך איזשהו שורש. אנחנו יודעים שיש המון דברים רעים בעולם, המון חסרונות, מרידות רעות, מעשים רעים, הרבה רוע ורשע. אבל אם אנחנו רוצים לחפש את נקודת העיקר, נקודת השורש של כל רע שבעולם, על מה הכל בנוי, על מה הוא מבוסס ועומד, אנחנו צריכים לחפש זאת במצרים. עלינו לחפש את נקודת העיקר של מצרים. זהו פרעה מלך מצרים שמייצג את עיקר ואת השורש של טומאת מצרים. היינו את הרבית דם של עיקר הטומאה של מצרים. מעתה הדבר ברור. הפרעה נאמר בנביא יחזקאל אשר אמר לי אורי ואני עשיתיני. זוהי תמצית דבריו של פרעה מלך מצרים. אני עשיתי את עצמי. לא מדובר בשוטה. אני עשיתיני, איך יכול להיות? הפירוש בזה שהוא תפס את עצמו כמחויב המציאות, באופן שאם תופסים יש, אם תופסים מציאות בכלל, אז הוא חייב להיות. המציאות עצמה היא הרי דבר מחויב, והוא מזהה את עצמו עם המציאות עצמה, עד כדי כך שהוא תופס את עצמו כמחויב המציאות. היינו אפשר לצייר מציאות בלעדיו. זה אני עשיתיני. לא מדבר באופן פיזי, אלא אני, אותו מה שאני מחייב שאני אהיה. כל אחד יודע ותופס שהוא נמצא, כל אחד תופס את עצמו כנמצא, אבל אף אחד לא תופס את עצמו כמציאות עצמה. אני נמצא במציאות, אפשר שהמציאות תהיה בלעדיי, אבל כשמדבר על פרעה שעשה עצמו אלוהות, את לא הייתה הרחבת התפיסה הזאת על עצמו, ועל עצמו המורחב, היינו על עצמו ועל כל מערכותו כולה, הוא תופס ומזהה את עצמו עם המציאות עצמה. זוהי המציאות הזאת שנקראת מצרים. הוא פרעה שהוא עיקר של מצרים, רחמנא ליצלן מהי דעתא. אבל זאת הייתה עבודה זרה שלו. זה היה העשה עצמו אלוהות שלו. כך באופן כזה הוא עשה את עצמו אלוהות. הוא תפס את עצמו כמחויב המציאות. כך הוא ראה והבין את עצמו, כך הוא תפס את המציאות. הוא מחויב המציאות, הוא והמציאות אחד. היינו הוא המציאות עצמה. המציאות לא תצויר בלעדיו. זה הפירוש שעשה עצמו אלוהות. זה הרבה יותר מכל מיני מידות רעות, הרבה יותר מגאווה, הרבה מעבר לכל זה. זה דבר ששייך לעיקר תפיסת המציאות עצמה. אין הוא תופס את ההיות, את איך הוא תופס את ההיות, את המציאות עצמה. זה פרעה, זאת מצרים, זאת הטומאה של מצרים. כל מי שתופס את מציאות עצמו, הדבר תופס ככה את מציאות עצמו, פשוט שהוא לא חייב שום דבר לאף אחד, משום שהוא מזהה את עצמו עם המציאות עצמה. ודאי שמכאן יתד ומכאן פינה, ומכאן השורש ומכאן מגיעים גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, וגם שפיכות דמים. איסור שפיכות דמים זו סברה פשוטה. אדם לא יכול לשפוך דמו של מישהו אחר, כי גם הוא אדם. מי חזית דם הדידך סומה כתפי, דלמה דם הדה הוא גברה סומה כתפי. זו הבנה פשוטה. הסברה הפשוטה, הבסיסית וההתחלתית של מי שמבין כמו פרעה ורואה ככה את המציאות הוא ההפך הגמור. ודאי שדם ידידי סום הכתפי, הדם שלי אדום יותר, משום שאני המציאות עצמה, ואילו השני נמצא במציאות ממילא, וכך הוא תופס שהשני תפל ובטל אליו, והוא צריך להצטרף אליו. יש לו זכות קיום רק עד כמה שהוא מצטרף אליו ולא מתנגד לו, אבל אין לו זכות קיום מצד עצמו. הוא לא המציאות עצמה. המציאות עצמה זה אני. נמצא כי מכאן המקור הגדול לעבודה זרה לשפיכות דמים וגם לגילוי עריות. הכל שלו, הכל שייך אליו. המציאות כולה תפילה אליו. אין ולא שייך דבר כלשהו בעולם שיכול לעקבו ולמלא את רצונו. על הקרקע הזאת סומך כל הרע שבעולם. מכאן העבודה הזרה של בבל, של נבוכדנצר, אשר הכריח את כל העולם לעבוד את אותו הצלם שהיה בדמותו. על הקרקע הזאת סמכו כל הדברים כולם. כל המערכת הקומה השלמה של הרע בעולם. הכל צמח מפה. זאת נקודת השורש, נקודת העיקר של כל רע שבעולם. ועד כמה שהדבר הזה קיים, זה קיים עד היום, זה קיים באופן פשוט וטבעי אצל כל אחד ואחד. כל אחד יכול לבדוק את עצמו עד כמה פשוטה בעיניו לגמרי. הסברה של דמו של חברו סומק בדיוק כמו דמו שלו. ודאי הוא מבין בהחלט שכך צריך להגיד. איך אפשר להגיד לו להשמיע ברבים אחרת? זה בוודאי פשוט. ודאי כך צריך להתנהג, כאילו אין שום חילוק ביני ובין השני. אני חייב למסור את הנפש כדי לא לפגוע את השני. זה מסברה פשוטה של מי חזית. כל אחד יודע שכך הדין, ואף זאת ודאי שאם יבוא מצב כזה, כל אחד יעשה זאת. אבל לומר שבאמת כל אחד ימצא, שהדבר הוא פשוט לגמרי, זה לא כך. הוא לא יעשה זאת משום שזה פשוט לגמרי, אלא משום שזה מילוי חובה גדול מאוד, ובסופו של דבר יהיה גזירת הכתוב. כאן נמצא פרעה מלך מצרים. זאת תומעת מצרים שנמצאת ומתפשטת על פני כל העולם כולו. למרות שבמצרים הוקטה ונחרבה והיא כבר לא קיימת, אנו צריכים עזרה כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. זה כבר היה לאחר שמצרים הייתה חורבן אחרי חורבן, היא כבר נחרבה לגמרי. כל העוצמה של מצרים כבר לא הייתה, ואף נאמר וינצלו את מצרים. ואחר כל זאת עדיין צריך להגיד לכלל ישראל, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. עדיין אנחנו צריכים לצאת ממצרים. יציאת מצרים היא חובה עלינו בכל יום ויום. הדבר שהתורה מגלה לנו, הייתה צריכה להתגלות בעולם מערכת של ניסים, שתגלה מציאות חדשה. זהו הגילוי של שם הוויה בעולם. הייתה צריכה להעשות מערכת שלמה של ניסים, שהיה כמותה ממות עולם. אלו ניסים שהם לא כמו הניסים שהיו אצל האבות. והראה לאברהם וליצחק וליצחק וליעקב בקר שקי ושמי הוויה לא נודעתי להם. רש"י, לא נודעתי, לא ניכרתי להם במידת אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי שראי הבטחתים ולא קיימתי. כביכול בורא עולם לא גילה להם לאבות הידי בהבטחה. קר שקי זה הפירוש של אותה הבטחה. הבטחה לאבות היא הייתה הגילוי של השם הזה שנאמר בו, והראה לאברהם ויצחק וליעקב. אבל הקיום, האימות, המידה האמיתית שלי, המידה הזאת נתקיימה רק על ידי גילוי שם הוויה בעולם. הקים של ההבטחה נקרא גילוי השם המיוחד, השם המפורש. גילוי שם הוויה בעולם זהו קיום אותה הבטחה שהייתה לאבות. כאן עלינו לומר דברים מפורשים. הדברים צריכים להיות ברורים לגמרי. עניינה של שם הוויה ברוך הוא, פירוש עניין גילויו, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, זה גילוי הפנים האמיתיים, פני האמת של המציאות. המציאות כמו שהיא אמת, זה פירוש השם, כמו שהיא באמת, זה פירוש השם. השם מדבר על ההיות, על ההוויה עצמה, על עצם המציאות. כביכול השם הזה אומר שהמציאות עצמה היא שמו. היינו, המציאות עצמה היא גילוי רצונו. זאת המציאות עצמה באשר היא. המציאות בעצם, זה עצם ההיות ואין דבר אחר. וזה חייב להיות כך, משום שאם אנחנו רוצים לשבור ולטל את תומת מצרים, כיוון שתומת מצרים תימת כל המציאות הקיימת, היציאה ממצרים חייבה גילוי של מציאות אחרת מאותה מציאות. כל שמות הם מידות, כולם פעולות וגילויים מסוימים. ישנו שם שפועל פעולה זאת, ויש שפועל פעולה זאת. אבל יש שם אחד שעניינו אינו מידה מסוימת, אלא עניינו היות עצמה, עצם היות, הגילוי של מה שאנחנו קוראים מציאות. כאן נקרא החידוש הנורא שהוויה עצמה היא שם. וכך כשזה נתגלה יצאנו ממצרים. דוגמה לדבר, מה ההבדל בין ניסים שנעשו לאבות לניסי מצרים? גם לאבות נעשו ניסים, כל קיומם היה בניס, קיומם היה בניסים. אברהם, שרה, רבקה, רחל, כולם היו מופקעים ללדת. זה לא היה שייך בדרך הטבע שהם ילדו. אברהם בעצמו, בכל המערכת של דרך הטבע, לא הייתה שום אפשרות ולא היה שום מקום שהוא יוליד. ובורא עולם יצר בשבילו מציאות אחרת. אבל הדברים האלו הם דברים השייכים לתוך סדר המציאות הקיים. אפשר לתקן, היינו, כל חיסרון ניתן ריפוי, כל מניין ניתנת להסרה. ועל אף העובדה שלא ראינו קודם דרך לעשות את זה, אפשר לראות אחר כך דרך לעשות זאת. אבל המסגרות נשארות. המסגרת הכללית של המציאות נשארת. יש קלקול ויש תיקון. יש חולי ויש רפואה. כך אנחנו מוצאים, וינהגה השם את פרעה נגעים גדולים על דבר שרי אשת אברהם. ודאי שזה נס, גלוי. אבל הנס הזה לא חורג מעצם המציאות של העולם. זה קורה, וזה יכול לקרות, זה אפשרי. אבל שתהיה מציאות כזאת, שתהיה מים לישראל ודם למצרים, כשמדבר על אותו דבר שהוא עצמו מים לישראל ודם למצרים, זה משהו אחר לגמרי. זה שובר את כל המערכות. זה דבר שהוא לגמרי מציאות אחרת. הדבר הזה לא שייך בכלל לאותם ניסים שנעשו עם האבות. זאת מערכת מציאות שונה. מציאות אחרת לגמרי. שדבר אחד יהיה גם זה וגם זה בדעת הרגילה שבנויה לניסיון של סדר עולם שאנחנו חיים בו. הדבר הזה מנוע, זה נמנע הנציאות, זה בלתי אפשרי. ניסים כאלה אנחנו רוצים שהם נקרים בלשון הגמרא נס בתוך נס. שבזמן שהטיל נבוכדנצר רשע את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, פסחים קופיות ח', בא שר של ברד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ארד והצנן, אחבה את האש. אמר לו גבריאל, אין גבורתו של הקדוש ברוך הוא בכך. הכל יודעים שמים מחבים את האש, וכאן לא תתגלה גבורתו של הקדוש ברוך הוא. אני גברי השר של אש, אלך ועשה שהאש הזאת כאש תצנן בפנים ותבער בחוץ. האש תישאר אש, אותה אש תשרוף כל מי שיגע בה, וחנניה מישאל ועזריה יתעלו שם להנאתם, כמו שכתוב בפסוק, שהם הלכו בתוך האש. האש עצמה עשתה להם פעולה הפוכה, לא תערב כאן עוד כוח, אלא שכוח האש בעצמו עשה פעולה הפוכה. זה פירוש מה שאמר גבריאל, אם היה נכנס לכאן שר ברד ומצנה את האש, הוא היה מתגבר על האש, הוא מחבר, מקטין ומחליש אותה. הכל יודעים שמים מחבים את האש, אבל גבריאל הוא שר של אש, ואש נשארה אש עם כל התוקף שלה, ואש כאש לא רק שלא שרפה אותם, אלא היא הנעימה להם. ככה אנו מוצאים בארון הברית. הוא צריך להיות המתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. פירוש, שאם הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא תופס כמידה הזאת בתוך החלל. אבל כתוב בגמרא, דבר זה מסורת בידינו, מקום ארון אינו מן המידה. הדברים מוכרחים במידות המשכן ומידות המקדש, שארון כמו שהיה לא תפס מקום בבית קודשי הקודשים. הוא היה גבוה, ארוך ורחב כפי מידותיו, והוא לא תפס מקום. זה דבר שסותר את עצמו, כי צריך להיות אחד משני אופנים. או שמעט לא תופס מקום ואז הוא לא חומר, או שאם הוא חומר והמקום פנים מסביב נשאר בגדלו כפי שהיה קודם שנכנס לארון, פירוש דבר שהמקום מתרחב. אולם שני הדברים לא היו. המקום לא התרחב, וזה בלתי אפשרי. המקום אינו יכול להתרחב, הוא נמצא במידותיו. וגם ארון נמצא במידותיו. אותו ארון שעשוי מעצי שיטים שצמחו באדמה ואפשר היה למשש אותם, הקציאו אותם ועשו מהם ארון וציפו אותם אותו בזהב טהור, מבית ומחוץ כפי שמצפים כלים בזהב טהור. כך היה נראה ארון, והארון הזה על מידותיו ומדויקות לא תפס מקום. הדבר הזה מנוע, זה נמנע מצד מערכת הדעת שלנו. זה דבר בלתי אפשרי. מערכת הדעת שלנו אינה תופסת אפשרות כזאת. אנחנו לא תופסים, אנחנו חיים בתוך מציאות שהדבר הזה נתפס כבלתי אפשרי. אלו ניסים שנתקלו ביציאת מצרים, יציאת מצרים ואילך. לפני כן, בזמן שהנהגה בעולם הייתה הנהגה של בעירה על אברהם ויצחק ויעקב בקהל שקי ושמי השם לא ידעתי להם, לא נעשו ניסים מהסוג הזה, וגם לא היה שייך שיעשו, לא היה מקור ושורש מאין יתקלו ניסים כאלו. וכאן נכנסת יציאת מצרים. יציאת מצרים מחייבת אותנו להיכנס לתוך מערכת מציאות אחרת, מציאות שונה. בורא העולם לימד אותנו שאותה מציאות יכול להיות גם ככה וגם ככה, ואנחנו מזכירים את זה פעמיים בכל יום. נקודת החידוש של יציאת מצרים אינה בעובדה שבורא העולם הוא האדון, הוא הבעלים, הוא בעל הבית. ודאי שהוא עושה מה שהוא רוצה. וקרוב הדבר שפרו גם הוא הבין זאת. כך כותב הארי, גם בזוהר. וזה מזוהה בפסוקים, שפרו האמין וידע את שם אלוקים. שם אלוקים הוא ידוע לו. כאשר אומר לו ידעתי, הוא מדבר רק על שם הוויה. את השם הזה אני יודע, אבל השם אלוקים הוא ידע. כפי שפרו עוצמר, אני נמצא כאיש, כזה איש אשר רוח אלוקים בו. ויוסף אומר לו, בלעדי אלוקים מנה את שלום פרו. זה דבר ברור, שאף הוא עשה עצמו אלוהות. אבל כפי שאומרת הגמרא בסוף מנחות, הכל יודעים זאת, גם אלו שעובדים עבודה זרה, כלשון אמרה, דקרו לי אלה כדה אלה, אלוקים של אלוק, אלוקי אלוקים. גם פרו ידע זאת. הנקודה העיקרית אשר היא דבר שמחייב את ציית בני ישראל ממצרים היא, כפי שנאמר בפסוק, ואמרת על פרו, כה אמר השם בני בוחרי ישראל, הוא אמר אליך, שלח את בני ויעבדוני ותמיין לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך. בן הוא לא מידה ופעולה, בן הוא המשך של עצם הקיום, שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו שאנחנו בנים, פירוש היות בן, הכוונה היא, היות ממשיך את העצם מציאותי, את העצם קיומי, זה נקרא בן. בן כלפי מעלה נקרא ישראל אשר ברכה את פאר, היינו אנחנו נקראים ישראל מקדשי שמך, אנחנו מקדשי שמו, אנחנו נקראים קוראי בשמו, כשאנחנו נקראים בנים, אנחנו גילוי קיומו יתברך בעולם, גילוי מציאותו יתברך בעולם, זה אנחנו. ואתה דבר ברור שבגלל שזה שם אביה להתקלות בעולם, הרי שלא שייך שכלל ישראל יהיו תחת שיעבוד מצרים. יציאת מצרים נקראת לידה. היות שלנו במצרים היה עיבור, והיציאה ממצרים הייתה לידה. אמר רבי אבאו, רבי אחא בשם רבנו, ככה היה ישראל, יהיו ישראל נתונים בתוך מצרים, כעובר שנתון בתוך מאה של בהמה. כשם שהרועה נותן יד בתוך מאה ושומתו, ככה עשה הקדוש ברוך הוא שנאמר לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. צריך להיוולד ולהתגלות שם הוויה ברוך הוא, חייב כלל ישראל להתגלות, אין אפשרות אחרת. אנחנו נולדנו יחד. פתחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי. רבי ינו אומר תאומתי, כביכול לא אני גדולה ממנה ולא היא גדולה ממני. הפירוש הוא שנולדנו יחד עם הולדת שם הוויה ברוך הוא. זאת עצמה הייתה הולדת שם של כנסת, הולדת כנסת ישראל. קריסו נולד אז יחד עם גילוי שם הוויה ברוך הוא. גילוי השם הזה, ורק הוא גילוי אמיתת המימצותו, יתברך בעולם. אז התחילה הבריאה בפועל את סדר הזמן שנקרא תורה. שורש של דבר היה כמובן באברהם אבינו, אבל כאן היה גילוי בפועל של המציאות שנקרא תורה. עד אז היה עולם תור. נולדנו יחד במילה, זה חייב להיות כך. לכן כל הפרשה כולה, שהיציאת מצרים, כולה מדברת על אותו עניין שוב ושוב. מה שמו, שם הוויה, וכאשר פרעה אינו רוצה לשמוע, וגם את ישראל לא אשלח, זהו משום שהוא, הוא אומר, לא ידעתי את השם הזה, זה לא נמצא אצלי. כתוב במדרש שכשמשה רבנו בא ואמר לו, כה אמר הוויה אלוקי ישראל שלח את עמי, הוא הלך לבדוק מה עניינו של השם הזה. בדק בכתבה, בספרים שנמצאים ברשותו, וראה שאין לו, זה לא נמצא במסורת שלו, במה שהוא יודע. היינו בכל הכיף של מה שהוא משיג, זה לא נמצא. אז הוא אמר, לא ידעתי את הוויה, וגם בישראל לא אשלח. הדברים קשורים זה בזה. נמצא שהחיוב שאנחנו באמת חייבים הוא הרבה יותר עמוק ממה שנראה על פני השטח. החובה שלנו אינה נגמרת באמונה בניסים. לא זאת המציאות החדשה שקיבלנו, לא לזה נולדנו ביציאת מצרים, ולא לזה נולדנו ביחד עם הולדת, עם ההולדת של שם הוויה. השם הזה כאמור מחייב אותנו באמונה במימד ובעומק אחר, בתפיסה לגמרי אחרת, משהו אחר בכלל. כל מה שאנחנו רואים ונתפס אצלנו, הדברים האלה הם בעצם לא מציאות אמת. כך הדברים נראים, כך הם מתנהגים. כך מנהגו של עולם, אבל זאת לא נקודת המציאות האמיתית של הדברים. נקודת המציאות האמיתית של הדברים האלה, של כל דבר, היא שכל דבר בכל רגע שיעלה רצון מלפניו יתברך, יכול תמיד לעשות במציאותו שלו, כמו שהוא את ההפך מטבעו. ככה אנחנו רוצים כתובם של המים להתפשט, אבל כשצריך הם עושים גם את מה שצריך לעשות. וברוח הפך נערמו מים, מתרגם אונקלוס, חכים ומאיה. נערמו מלשון לתת לפתאים אורמה. המים נעשו חכמים ועשו את מה שהחוכמה מחייבת. ובמצב כזה ודאי שהשכל מחייב שהמים האלו יזוזו, כי אם הם יישארו בטבעם, הרגיל זה לא טוב. כך בורא העולם אומר למשה, מה תצעק אליי, דבר לבני ישראל וייסעו. האם יש בעיה שיש פה ים? הלא הים חכם, ויעשה את מה שהחכמה מחייבת, חכים ומאיה. כמשה רבנו מבקש שם ואומר לבורא העולם, יבוא אליו וישאלו ואמרו לי מה שמו, הוא מבקש שכביכול בורא העולם יתגלה. כי הנה, שם עניינו דבר קבוע. שם לעולם לא ניתן על מאורך חריג. מאורך חריג זה לא נותן שם. כל מאורך חריג אינו שייך לסדר הרגיל של הדברים. הוא מחוץ לסדר הדברים הרגיל. זה חריג ונשאר חריג והוא לא נותן שם. אם מבקשים שם, פירוש הדבר שיש שם שכולל בתוכו את כל הדברים החריגים. היינו, יש כאן משהו קבוע, גילוי של מציאות אחרת. וכך אומר משה רבינו, מה שמו? זה הדבר החדש שנתגלה ביציאת מצרים. נתגלה כאן שם חדש, צורת מציאות אחרת. וזה נקרא מידה אמיתית שלי. מידה אמיתית פירושה שהמקור מתגלה עד הסוף. עד לתוצאה האחרונה, אני מושג אמת, כפי שמפרש רש"י. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אמצעית לאותיות וראשון ואחרון. אמת נקרא דבר שהוא בקו ישר מתחילה, תחילה עד הסוף סוף. מן הרצון כביכול שבורא עולם לברוע עד המציאות הקיימת שנברא, המציאות ההווה והנמצאת, כל זה יחד זה הכל מהלך אחד, הכל גילוי של אותה אמת. אין במה שנתגלה שום דבר יותר על גילוי אותו רצון שיהיה בשורש הדברים. זה פירוש מידה אמיתית. הבטחתי ולא קיימתי, שטבע הדברים הוא כזה שהדברים עדיין רחוקים. זה לא צריך, זה צריך לקחת עוד זמן רב עד שהדברים ישתלבו עם טבע הדברים כמו שהם. הדבר קיים רק כהבטחה ולא כקיום. אם לא רואים קיום, הקיום לא נתפס ולא נראה. פירוש הדבר שהקיום לא נראה משום שהמציאות שאנחנו רואים מתנגדת לקיום. המציאות הנראית לנו צועקת ההפך מהקיום האמיתי. היא אומרת, ההבטחה לא תתקיים. הלא אתם רואים איך שזה נראה. והנה עד שבא משה רבינו למצרים, מעולם לא היה עבד שברח ממצרים, אפילו עבד אחד בודד. לא היה אפילו מי שעלה על דעתו לנסות לברוח ממצרים. ודבר כזה שעם שלם שמשועבד במשך כל כך הרבה שנים יקום ויצא ממצרים, זה היה בלתי אפשרי. זה הפירוש, הבטחתי ולא קיימתי. לא זו בלבד שעדיין לא נתגלה הקיום, אלא לא קיימתי, היינו כל מה שקיימתי היה כנגד ההבטחה. כל סדר העולם צעק שההבטחה לא תתקיים, זה בלתי אפשרי. הלא אתה רואה שזה בלתי אפשרי. זו הכוונה דברי משה רבנו. הן לא, בהן לא יאמינו לי. וזו גם בקשת משה רבנו, כשיבוכו בורא עולם, יגלה לו גם את השם החדש. הוא ביקש את גילוי שמו, כדי שהוא יוכל למסור שהולכת להיוולד כאן מציאות חדשה. אותה מציאות שאתם מכירים לא תישאר. וכאן הולכת להיוולד מציאות אחרת, מציאות חדשה שעדיין לא הייתה. כשדבר פה על מה שהולך להיוולד, וזה דבר חדש לגמרי שלא היה, אינכם יכולים לשאול, אין מקום לשאלה שאומרת הלא, אנחנו רואים שכל זה כנגד. כל מה שאנחנו רואים מועד כנגד זה, כי לא כל מה שאנחנו רואים זו המציאות הישנה. אבל עומדת להיוולד מציאות חדשה. וכשתיוולד המציאות החדשה, כמובן שכל המציאות הישנה תתפטל. הדבר הזה קרה ביציאת מצרים. הדבר שאנחנו חייבים בו מכוח יציאת מצרים, זאת הנקודה של יציאת מצרים שאותה אנחנו חייבים לזכור תמיד. מצאנו שרבי אלעזר הגדול ורבי יהושע בן חנניה נחלקו ביניהם מתי נברא העולם, בתשרי ובניסן. וכיוון שרבי אליעזר הוא בעצם מבית שמאי, כשמו שכתוב בגמרא, ורבי יהושע מבית הלל, המחלוקת ביניהם מקבילה למחלוקת של בית שמאי ובית הלל. נתבאר בדברי הרי שגם עליה חלים דברי הגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. העולם נברא גם בתשרי וגם בניסן. בתשרי נברא העולם, זה העולם המסודר, העולם שכביכול בריא עולם מנהיג אותו בדרך הטבע. ובניסן הולד העולם השני, אותו עולם שהוא לא מנהגו של העולם הקודם, אבל העולם ההוא העולם האמיתי. בעולם הזה גם הוא נולד, הוא נוצא פה איתנו. הוא לא מנהגו של העולם, הוא לא עומק הפנימי של ההנהגה כולה. והוא המציאות האמיתית. כל מה שקרה במכות מצרים, בציאת מצרים, זה גילוי של מציאות אחרת. שברגע שהיא נתגלתה, הבלעדיות והעוצמה של מצרים נתבטלה. מצרים כל כוחם בכוח העולם כולם, כולו, הוא אך ורק במציאות שהייתה קיימת עד שנולד שם הוויה. ברגע שהשם הזה נולד, הוא מבטל את כל המציאויות האחרות, הן הופכות להיות מנהגו של עולם. הופכות להיות סדר, אבל לא זאת המציאות האמיתית באשר היא. היינו התאומה הפנימית של מצרים, התפיסה של עצמו, הזהות שהוא זיהה את עצמו עם מציאות עצמה, התאומה הזאת התבטלה. הדברים האלה הם בהחלט אקטואליים. יציאת מצרים זה הדבר האקטואלי ביותר. ההבנה הנכונה, של יציאת מצרים היא הדבר הנוגע לנו יותר מכל החדשות כולם. התורה צוותה וחזרה וצוותה 50 פעמים יציאת מצרים. המוני מצוות תלויים בה. שורש לכל עשרת הדיברות. הכל עומד על יציאת מצרים. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר, בעזרת השם נראה עוד בשיעורים אחרים על יציאת מצרים. ורצון שנזכה באמת להאמין במציאות החדשה של קימי מצאתך מארץ מצרים, ראינו נפלאות. שלום שלום, אהובי ידידי מורי ורבותי.